יומא, דף כ"ט, מתחילים בעזרת השם, דף כ"ח עמוד ב', חמש שורות מלמטה, במילים ולמה הוצרכו לכך וכולי. מסופר במדרש רבה על שיר השירים פרשה ו' על רבי חייא ורבי שמעון בר חלפתא שהלכו בדרך. אמצע הלילה, הכל חשוך. והנה לפתע, בצד מזרח, השמש מתחילה לעלות, עלות השחר. הלשון של המדרש, וראו איילת השחר, הכוונה לעלות השחר לשמש כשהיא באה לזרוח, שבקעה אורה, רואים איך שמתחילה להאיר. עכשיו, זה לא בפעם אחת נהיה אור. לעלות השחר בקושי מתחיל קצת אור. לאט לאט עוד קצת, עוד קצת, עוד קצת, עד שרואים את השמש. ואז השמש מתחילה לעלות, ואז מתחיל להיות יותר אור בעולם, ועוד יותר, ועוד יותר, עד שנהיה אור. אמר לי רבי חייא רבא לרבי שמעון בר חלפתא, ראיתם? איך עלתה עלות השחר, איילת השחר? כזה לאט, קצת קצת, נהיה עוד טיפה אור, ועוד טיפה אור, ועוד טיפה אור. כך תהיה גאולתם של ישראל מצפצפת. אנשים חושבים שהגאולה תבוא ככה בפעם אחת. לא. הגאולה תבוא שלב קטן, ועוד שלב קטן, ועוד שלב קטן. ככה יהיה פעמי הגאולה, פעמי משיח. בתחילה היא באה הגאולה כמעה כמעה, מעט מעט. ואחר כך היא מנצנצת ובאה. ואחר כך פרה ורבה היא מתרבט. ואחר כך מרתבת והולכת. הגאולה לא תבוא בפעם אחת. הגאולה באה שלב אחרי שלב. איילת השחר, כשמתחיל להאיר עלות השחר, זה דבר משמעותי. אז מתחיל הבוקר. בבית מקדש אז היה אפשר לשחוט את הקורבן תמיד של שחר. היום כל בוקר ממנים כהן שיסתכל מתי עולה עמוד השחר. כדי לדעת מתי אפשר לשחוט את קורבן התמיד. שואלת המשנה, ולמה הוצרכו לכך? למה צריכים שכהן מיוחד יבוא ויבדוק שעלה עמוד השחר? אתה לא יכול לראות בקלות שעלה עמוד השחר, בלי לעלות על הגג, בלי לעלות על החומה של העזרה. והמשנה מספרת שפעם אחת קרתה איזושהי תקלה, ולכן מאז והלאה קבעו שלא ישמחו על זה שהמאדם עומד על הרצפה של העזרה, אלא יעלו על מקום גבוה ומשם יצפו לראות האם כבר עלה עמוד השחר. מה קרה? פעם אחת עלה מאור הלבנה. בסוף החודש הלבנה עולה. וזה היה נראה להם כמו שהשמש זורחת. דימו שעיר המזרח. ושחטו קורבן תמיד של שחר, ואז התברר שזה עדיין לילה, זה רק עלה הירח. אז שלחו את הקורבן לשריפה כי הוא היה פסול. שואלת הגמרא, איך מתבלבלים כזה דבר? מה, אפשר להשוות בכלל בין הקרן אור של הירח לקרן אור של השמש ומי מחליף? והתניא רבי אומר, בכלל אינו דומה התימור, הקרן אור של הלבנה, לתימור, לקרן אור של החמה. מה ההבדל? תימור של לבנה מתאמר ועולה ישר כמו מקל. זה הקרן אור של הירח. לעומת התימור של חמה, הוא מתפצל, הוא מפציע לכאן ולכאן. זה אור שזורח לכל הכיוונים, זה לא ישר כמו מקל. אז איך בכלל התבלבלו? למה היו סבורים בכלל שכבר עלה השחר בזה שראו את האור של הירח? מה, אתם לא רואים שהאור ישר ולא מתפצל לכל הכיוונים כמו שמש? מתרץ הגמרא תנא דבי רבי ישמעאל, כך למדו בבית מדרשו של רבי ישמעאל, אותו יום, יום המעונן היה. הרקיע היה מלא בעננים, לא ראו את השמש. וכשהירח עלה, אז ראו אור קצת, וראו גם את האור מתפצל לכל הכיוונים. למה? כי לא יכלו לראות את הקרן אור של הירח ישר, כי העננים הסתירו. עכשיו, בין הסדקים של העננים, קצת התפצלו כל הקרני אור של הירח. זה היה נראה כמו קרני האור של השמש, כי זה התפצל בין הסדקים של העננים. הוא מפציע לכאן ולכאן, ולכן הם חשבו שזה השמש. בשביל שלא תקרה טעות כזאת פעם נוספת, היו מתבוננים עוד יותר. היה מישהו עולה במקום גבוה, מתבונן טוב, לראות שבוודאי עלה עמוד השחר. אמר רב פאפה, שמע מינה, אני יכול לשמוע מדבריו של תנא דבי רבי ישמעאל, יומא דאיבה, כשיש יום מעונן והשמש לא יכולה לזרוח בצורה ישירה, כולי בכל מקום שימשה, בוקע האור של השמש. כי השמש לא כמו כל, כשכל כל השמיים בלי שום עננים, אז השמש זורחת בצורה ישירה איפה שהיא אמורה לזרוח. אבל כשיש עננים שמפריעים לקרניים של השמש לזרוח בצורה ישירה, או מתפצלת על כל פנים בצורה רגילה, אז השמש צריכה לחפש כל מיני מקומות בסדקים בין העננים. אז היא מתפזרת הרבה יותר, ואז השמש מגיעה לכל המקומות, אפילו שהיא לא הייתה מגיעה אליהם בימים של צל. כי השמש לא זורחת בצורה ישרה, אלא היא מתפזרת בכל הסדקים שיש בין העננים, איפה שאפשר למצוא כל מיני מקומות בין הסדקים. למה אין נפקמינה? מה אנחנו צריכים לדעת איך הולך השמש, איך הולך מהקרניים של השמש, לאיזה עניין זה בא ללמד אותנו הלכה למעשה. קודם כל אומרת הגמרא, משמעות אחת יש לזה, לשטוחי אורות. כשרוצים לשטוח אורות כדי לייבש אותם, אז ביום מעונן לא צריך לחפש דווקא מקום מול השמש, אלא כל מקום זה נחשב כמו מקום מול השמש, כי הקרניים של השמש נכנסות בין הסדקים, ומחממת, השמש מחממת בכל מקום. אינמי, עוד דבר שיש משמעות לזה, שביום המעונן השמש מתפזרת יותר, ומחממת גם במקומות שבדרך כלל היא לא מחממת, וכדרש רבה. רבה דרש דרשה כזאת, אישה בפסח לא תלוש עיסה במקום חם, כי החום גורם שהבצק יחמיץ יותר מהר, ואז העיסה תהיה חמץ. אסור לה לחמץ בפסח. לכן אישה לא תלוש בפסח, לא בחמה. עכשיו, ביום שהשמש היא ישירה, בלי עננים, אז לא תלוש מול השמש. אבל ביום המעונן שלא תלוש בכלל בחוץ, אלא רק במקום עם צל, רק בתוך איזה בית או משהו כזה. עוד דבר אומר רבה, שהאישה גם לא תלוש בחמי חמה. שלא תלוש במים שהתחממו מהשמש. על כל פנים, החידוש בדברים של רב פאפה, שכשיש יום מעונן, אז החום של השמש, הקרניים של השמש מתפזרות יותר, ומגיעים לכל מקום, זה שאסור ללוש עיסה בפסח, ביום המעונן, בשום מקום, רק בתוך מקום מקורה, רק בתוך מקום עם צל. אמר רב נחמן, דע לך, ביום המעונן נראה לך כאילו השמש פחות מחממת, כי העננים עוצרים אותה, זה בדיוק הפוך. זוהמה דשימשה, החום של השמש ביום המעונן, קשה משימשה, הרבה יותר חם מאשר ביום בהיר בלי עננים. וסימנך, כדי שתראה שיש באמת דבר כזה, שכשהשמש מחפשת כל מיני סדקים בין העננים כדי לפרוץ דרכם ולהעיר ולחמם, אז בסופו של דבר הרבה יותר חם והרבה יותר אור. דנה דחלה, צנצנת חומץ, כשהיא פתוחה, אז יוצא מזה ריח. אבל כשהיא סגורה ואתה מנקב חור, אז הריח שיוצא הוא הרבה יותר חזק. פורץ החוצה, ככה גם השמש. כשכל השמיים, כל הרקיע בתאוותו, הכל ככה פתוח ואין עננים, אז השמש זורחת בצורה רגילה, לא כל כך חום, לא כל כך אור. אבל כשיש עננים והשמש צריך לחפש כל מיני סדקים מאיפה לזרוח, דווקא בימים כאלה החום הוא יותר. אפשר ללמוד מזה דבר חיזוק. השמש, אפשר להמשיל אותו להשגחה של הקדוש ברוך הוא על העולם. הרבה פעמים רואים את ההשגחה, הקדוש ברוך הוא מגלה את ההשגחה שלו בגילוי שכינה, אבל הרבה פעמים מצערנו הרב רואים אסתר פנים. אומר הקדוש ברוך הוא ואנוכי אסתר אסתיר פני בעת ההיא. מה יהיה אז? זה כביכול כמו יום המעונן, שהשמש לא יכולה להאיר על העולם הזה. אבל דווקא אז, כשנראה שיש אסתר פנים, מתגלים השגחות פרטיות מופלאות, שאין לתאר ואין לשער. מתוך הסדקים שיש בענן, השמש זורחת במלוא אורה, ומאירה ומחממת את העולם, מחממת את הלבבות. עוד אומרת הגמרא, שברירי דשימשה, הקרניים של השמש, קשו משימשה, יותר קשה להסתכל עליהם מאשר להסתכל על השמש עצמה. זאת אומרת, יותר קל להסתכל על השמש מאשר להסתכל על הקרניים של השמש. וסימניך, דילפה, הסימן שלך לראות שזה באמת ככה, זה טפטוף של מים. כשאדם נכנס לתוך מים, אז הוא אין לו בעיה, אבל כשמטפטף עליו מים זה יותר קשה לו. אותו דבר גם פה, כשכל השמש מסתכלים על כל השמש, זה לא כל כך קשה כמו שמסתכלים על הקרניים של השמש. למרות שהשמש עצמה זה הרבה יותר עמוד לסנבר, בכל זאת, הקרניים של השמש מציאות שמסנברים יותר. אותו דבר כמו מים, למרות שיש הרבה מים זה אמור יותר להפריע, לא, כשמטפטף על בן אדם טיפות זה הרבה יותר מפריע לו. מראה מביאה עוד דברים שהתפל יותר קשה מהעיקר, כמו הקרניים של השמש שהן תפלות, יותר קשות מהשמש עצמה שהיא העיקר, ככה גם הרהורי עבירה, כותב רש"י, תאוות נשים, קשו מעבירה. קשים להכחיש את בשרו יותר מגופו של מעשה. וסימניך, שתראה שזה כך, ריחא דביסרא, ריח של צלי, שאדם הריח את הריח, והוא לא יכול לאכול מהבשר של הצלי, זה מאוד קשה לו, שיש לו רצון מאוד חזק לאכול, והוא לא יכול. שילי דקייטה, החום של סוף הקיץ, חודש אלול, קשיה מקייטה, יותר קשה מהחום של שיא הקיץ, בחודש תמוז. למה? כי בשיא הקיץ, עכשיו השמש מחממת את העולם. אז עד שהיא תחמם את הקירות, את האנשים, ייקח זמן. אבל כשכבר סוף הקיץ, כבר כל העולם חם כבר מכל הקיץ. כל הקירות של הבתים כבר חמים יותר, אנשים כבר חם להם כל הזמן. אז אפילו אם באלול כבר לא כל כך חם, אבל מרוב שאנשים כבר חם להם מכל החום של הקיץ, כל חום הכי קטן מצייר אותם יותר. וסימניך שזה באמת ככה, תנור השגירה, כשהעסיקו את התנור כבר כמה פעמים, אז אפילו אם אתה שם קצת עצים, זה כבר מתחמם לך בקלות התנור. דבר נוסף, אישתה דסיטווה, שנזכה כולנו לבריאות, אבל כשיש לחולה חום של קדחת, אם זה בא, זה נקרא אישתה המחלה הזאת, דסיטווה, אם זה בא לו בחורף, ולמרות שזה קר, הוא מפתח לא עלינו חום, סימן שזה חום, שזה מחלה כל כך קשה, יותר מאשר אילו הוא מקבל חום בקיץ. קשיה מדקייטה. למה? וסימנך, הסימן שלך, תנור הקרירה. כשהתנור קר, בשביל לחמם אותו צריך הרבה עצים. אבל כשהתנור חם, אפשר קצת עצים בשביל לחמם אותו. אותו דבר בחורף, בשביל שהבן אדם מפתח חליל החום, צריך שהמחלה תהיה כל כך קשה, שתתגבר על הקור של בחוץ. אבל בקיץ, שכבר גם ככה חם בחוץ, אז כל מחלה קטנה גורמת כבר לחום, כי לא כל כך קשה לגרום שהגוף יתחמם, כי כבר גם ככה חם בחוץ. עוד דבר, מגמר בעתיקתא, ללמוד דבר ישן, שאדם למד פעם, ואז הוא ידע את זה. והרבה זמן הוא לא למד, והוא שכח, והוא בא עכשיו ללמוד את זה שוב, ללמוד דברים עתיקים שהוא למד ושכח, קשיה מחדתא, יותר קשה לו מאשר ללמוד דבר חדש לגמרי שהוא אף פעם לא למד. וסימניך שזה באמת ככה, טינא בר טינא, טיט שעשוי מטיט של חמר מקיר ישן. כשאתה לוקח קיר ישן ומקלף אותו ועושה מפזר אותו לטיט, הטיט הזה לא יהיה כמו טיט חדש לגמרי. קשה לך לגבל אותו כמו טיט חדש לגמרי. למדנו שמכיוון שיש הבדל בין הקרן אור של הירח לקרן אור של השמש, אז לא כל כך מובן איך התבלבלו בבית מקדש, וכשראו את הקרן אור של הירח, כבר חשבו שהגיעה השמש ואפשר להקריב קורבן תמיד, ואז הגמרא תרצה, תנא דרבי ישמעאל, שזה היה יום מעונן, ולכן הקרניים של הירח נשברו בעננים, וזה היה נראה כמו הפיצול של הקרניים של השמש, ולכן חשבו שכבר הגיע הבוקר. על זה אמר רבי אבאו, מה הייתה עמד הרבי? מאיפה רבי לוקח את זה? שהילת השחר, התימור של הבוקר, של השחר, באמת מתפצל לכל הכיוונים, הקרן שלו מתפצלת. תכתיב, פסוק אומר למנצח, על הילת השחר. מה זה בא ללמד? מה זה על הילת השחר? מה הקשר בין הילה לבין שחר? זה מזמור חב בית בתהילים, למנצח על הילת השחר. מה הקשר בין הילת לבין שחר? הילת לבין השחר. מה הילה זו? קרני המפצילות. כמו הזכר של הילת. הקרניים כל שנה מתפצלות עוד ועוד. זה לא קרן ישרה. אז כן, לכאן וכאן. אף שחר זה, האור של היום, זה לא כמו ירח שהוא קרן אור ישר, אלא מפציע לכאן ולכאן, מתפצל לכיווני, לכל הכיוונים. אמר רב זירא, הרי ידוע שהמזמור הזה למנצח על איילת השחר, שכתוב אחרי זה, כלי, כלי, למה עזבתני, נאמר על אסתר המלכה, כמו שהגמרא אומרת, מסכת מגילה דף תתוו, אמר רבי לוי, שאסתר באה לפעול בשביל עם ישראל אצל המלך אחשוורוש, אז אסתר המלכה נכנסה לבית ששם היו פסלים, צלמים, והסתלקה מן השכינה, והיא מאוד מאוד הצטערה על זה, היא אמרה, כלי, כלי, למה עזבתני? שובה, השיבנו השם אליך, תחזיר לי בבקשה את השראת השכינה. באמת בסופו של דבר חזרה אליה השראת השכינה. אבל איילת השחר זה מרמז על אסתר המלכה. דוד המלך התנבא על הזמן של אסתר המלכה. אמר רב זירא, למה באמת נמשלה אסתר לאיילה? לומר לך, מה איילה רחמה לעולם צר? ולכן חביבה על בעלה כל שעה ושעה כמו שעה ראשונה, אף אסתר גם הייתה ככה, הייתה חביבה על אחשוורוש כל שעה ושעה כשעה ראשונה. אמר רב עשי, למה נמשלה אסתר לשחר? כשרוצים להגיד על אסתר המלכה, שהיא אמרה כלי, כלי למה עזבתני, אומרים לה, מנצח על איילת השחר. למה אסתר ממשילים אותה על איילת השחר? לומר לך, מה שחר? זה סוף כל הלילה מגיע השחר. אף הנס שנעשה לעם ישראל בזמן אחשוורוש ואסתר המלכה, הנס הזה היה סוף כל הניסים. לא היו אחר כך עוד ניסים. שואלת הגמרא, רגע, מתי היה הסיפור של מגילת אסתר? אחרי חורבן בית ראשון, ולפני בניין בית שני. נו, לא היה בבית שני ניסים? והיה נס של חנוכה. עד היום אנחנו מציינים את החג הזה. עונה הגמרא, מה שאמרנו שאסתר זה סוף כל הניסים, זה נס שניתנה לכתוב כאמרינן. נס שהיה בזמן אסתר, זה היה האחרון שכתבו אותו בין כתבי הקודש, מגילת אסתר. אבל על המגילה של מה שנעשה בזמן של היוונים ושל חנוכה, כתבו, אבל זה לא, אין איזה קדושת מגילה. שואלת הגמרא, רגע, ולמגילת אסתר יש כן קדושת מגילה, הרי יש בזה שתי דעות במסכת מגילה, האם למגילת אסתר יש קדושה כמו כל כתבי הקודש, כמו ספר תורה או לא? אז הניחא למאן דאמר מגילת אסתר ניתנה לכתוב בין כתבי הקודש, אז אני מבין מה אמר רב עשי, שהנס של אסתר היה סוף כל הניסים שניתנו להיכתב בכתבי הקודש. אלא למאן דאמר אסתר, אפילו מגילת אסתר לא ניתנה לכתוב בכתבי הקודש, מה היכא למימר? למה באמת נמשלה אסתר לשחר? הרי מגילת אסתר זה לא היה סוף כל הניסים שניתנו להיכתב, כי הרי גם את מגילת אסתר לפי דעתו של אותו חכם, לא היה מותר לכתוב בין כתבי הקודש. אלא אומרת הגמרא, מוקים לה את הדרשה של איילת השחר, כמו דרשתו של רבי בנימין בר יפת, שאמר בשם רבי אלעזר. ואמר רבי בנימין בר יפת, אמר בשם רבי אלעזר, למה נמשלו תפילתם של צדיקים לאיילת? איילת השחר, שחר זה מלשון תפילה, כמו שהפסוק אומר, בנביא ישעיהו, רוחי בקרבי השחרקה. השחרקה זה מלשון של תפילה. איילת השחר, התפילה שהיא שחר נמשלה להקרניים של הילד, של הזכר של האיילה. לומר לך, מה איילה זו? כל שנה יש פיצול נוסף בקרניים שלו. כל זמן שמגדלת, קרניה מפצילות. אף צדיקים, לא התייאשו כשמתפללים ולא נענים. לא יחשבו שנגזרה הגזרה ואי אפשר לבטל אותה, לא. לא להתייאש, לא להתפלל עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. כך תפילת צדיקים כל זמן שמרבים בתפילה, תפילתם נשמעת. שלא תהיה להם הרגשה, אני עוד פעם מפציר בקדוש ברוך הוא, לא נעים לי, הקדוש ברוך הוא רוצה שייתן, אני לא אלך עוד פעם ועוד פעם להתפלל. לא, תלך ועוד פעם ועוד פעם תתפלל, כי זה הרצון של הקדוש ברוך הוא. כמה שהצדיקים מרבים בתפילה, ככה תפילתם בסוף נשמעת. כל העניין פה התחיל מזה שהעלו מישהו אל הראש החומה שיבדוק, תגיד, האם כבר עלה עמוד השחר, צריך לשחוט פה קורבן תמיד. אל תשכח שאנחנו מדברים פה על מסכת יומא, כן? לא מדברים פה על מסכת תמיד, על סדר היום של כל יום. מדברים פה על סדר יום של יום הכיפורים. שחטו את התמיד, שואלת הגמרא אימת, אילא אימא בשאר ימות השנה, ולא ביום הכיפורים. תראה מה המשך המשנה. בהמשך המשנה כתוב שכשעלה עמוד השחר, הכהן גדול הלך לטבול, ואז הלך להקריב את כל הקורבן, את כל הסדר של יום הכיפורים. מה צריך דווקא שהכהן גדול ילך לטבול? לא סגד אליו כהן גדול, וכי רק הכהן גדול יכול להקריב את הקורבן תמיד? למה צריך דווקא כהן גדול? אפשר גם כהן רגיל. אז מזה שהמשך המשנה מדברים על הכהן גדול, זה אומר שתחילת המשנה גם מדברים על כהן גדול. אלא מדובר פה, ואם כן, למה דווקא כהן גדול יכול להקריב קורבן תמיד? כי מדברים פה ביום הכיפורים. אז איך התבלבלו בין הירח לבין השמש? הרי ביום הכיפורים זה יוד בחודש, בחודש תשרי, ואז הירח בכלל לא עולה בסוף הלילה. מאור הלבנה סמוך לשחר מהירה, מעיקה, הרי אז האור של הלבנה לא עולה בסמוך לשחר, מי שמכיר את כל החשבון לא ניכנס לזה. רק בסוף החודש, אז הירח עולה בסוף לקראת עלות השחר בסוף הלילה. אומרת הגמרא נכון, באמת המקרה שהיה תקלה היה פעם בסוף חודש, שהירח עלה בסוף הלילה, סמוך לעלות השחר, ולכן היה טעות. אבל מאז תקנו תקנה שכל יום יעלה כהן על מקום גבוה ויבדוק האם כבר עלה עלות השחר. וגם ביום הכיפורים, ואחי כמה במשנה, ביום הכיפורים, גם כן היו מעלים איזשהו כהן שיבדוק אם עלה עלות השחר, וכי אמר, כשזה שהיה על הגג אמר, כן, עלה עלות השחר, ברק ברקאי, הבריק האור, כן, כבר עלות השחר. אז התחילו את הסדר היום של יום הכיפורים, הורידו כהן גדול לבית התפילה, הוא הלך לעשות, התחיל את העבודה. למה בכלל היו צריכים לעלות איזשהו כהן שיבדוק, תגיד כבר עלה עלות השחר? חכה, קודם כל מה אתה צריך לעלות מקום גבוה? תהיה בקרקע ותסתכל אם עלה עלות השחר, כמו בכל מקום. אלא מה היה הסיפור? שהיה פעם אחת שהתבלבלו וחשבו שעלה עלות השחר, אבל באמת זה היה האור של הירח. אז, והלכו ושחטו את הקורבן תמיד, נו אז מה? אז שחטו את הקורבן תמיד. לא, אבל זה נפסל, כי אסור לשחוט קורבן תמיד של שחר כשעדיין לא נהיה הבוקר. אז מה עשו עם הקורבן? שרפו אותו בבית השריפה שבעזרה. כי קורבן שנפסל, שורפים אותו בעזרה. אומרת הגמרא, לאו דווקא קורבן בהמה שנפסל שורפים בעזרה, אלא תנאי אבו עד הרבי אבין. לא זו בלבד אמרו, לא רק קורבן בהמה שנפסל שורפים בעזרה, אלא אף אוף, מליקת האוף שנפסלה. מליקה זה כמו שחיטה שעושים באוף. אם יש קורבן עולה או חטאת שמביאים מאוף, אז עם הציפורן של האגודל, הכהן מולק, דיינו שוחט עם הציפורן, את אותה קורבן אוף. אם הוא נפסל, אז גם אותו שורפים בתוך העזרה את הקורבן הזה. וכן, כמיצת המנחה, בן אדם מביא או קורבן בהמה או קורבן אוף, אבל אפשר גם להביא קורבן של מהצומח. סולת. אדם מביא מנחת סולת, מביא מגש ככה יפה, אלא הכהן. מה הכהן צריך לעשות? לקחת שלוש האצבעות האמצעיות של יד ימין, לקחת מלוא קומצו ולהקטיר על המזבח. לפני שמקטיר על המזבח, הוא שם את זה בתוך כלי שרת, ואז בתוך הכלי שרת זה מתקדש, ואז שמים את זה על גבי המזבח. אז אומרת הגמרא, ברייתא, שגם קמיצת המנחה, אם היא נעשתה בלילה והיא נפסלה, תשרף. שואלת הגמרא, מה הבעיה? למה תשרף? הקמיצה שקמצו אותה בלילה וזה לא טוב? אז תחזיר את זה חזרה. מה זה קמיצה בעצם? אתה לוקח בשלוש האצבעות האמצעיות מקצת מהמנחה שיש במנחה, בסדר, תחזיר. עדיין לא הזמן לקמוץ. בסדר, אז תחזיר את מה שקמצת לתוך המנחה. למה לשרוף את הכל? בישלם העולת העוף אני מבין. אם היא נמלקה בלילה, נפסלה, אתה לא יכול להחזיר את הנשמה של העוף בחזרה. אז לכן שרפו את הבשר של הקורבן. מה ידעה ואהבה? אתה לא יכול לעשות עוד פעם מליקה. אלא, למה שורפים את הקומץ אם זה נקמץ בלילה מהמנחה? קמצת מתוך המנחה, זה היה לילה. לא קומצים בלילה. טוב, אני מחזיר. נידרה, וכשהגיע הבוקר, נידר ונקמצה ביממה. נחזור ונקמוץ ביום. לשרוף, למה לשרוף? תרצת הגמרא, רמי אמר את הברייתא הזאת, אביו של רבי אבין. הוא אמר שהם עשו שחיטת קורבן בלילה, מליקת עוף בלילה, או קמיצת מנחה בלילה. הכל נפסד וצריך לשלוח את זה לשריפה. הוא טענה לה, אותו אביו של רבי אבין, הוא זה ששנה את הברייתא, והוא גם ביאר אותה, הוא אמר לה, תראה, כשאתה לוקח את הקומץ מתוך המנחה, אתה לא מקטיר אותה ישר למזבח. אתה קודם כל שם את זה בתוך כלי שרת. עכשיו, אתה יודע מה קורה כשאתה שם מנחה בתוך כלי שרת? זה מתקדש, קדושת הגוף זה נקרא. זהו, אתה כבר לא יכול להחזיר את זה חזרה לתוך המנחה. אם אתה תחזיר את זה לתוך המנחה, אז זה נקרא שיש פה תערובת של הקומץ עם השיירי המנחה. זה לא כאילו חוזר לקדמותו. אז אתה עושה פה הרבוב. היה פה מנחה שתיקנת אותה על ידי שהוצאת את הקומץ. עכשיו אתה מחזיר את הקומץ, זה כמו בן אדם שהפריש תרומות ומעשרות מתוך טבל ומחזיר את תרומות ומעשרות פנימה. זה לא נהיה חזרת טבל, זה נהיה הרבוב של תרומות ומעשרות ביחד עם חולים. אותו דבר גם קמיצה. היה לך פה מנחה, קמצת קמיצה. זה בלילה. בסדר, שמת את זה כבר בפלי שרת. אם אתה עכשיו תחזיר את זה חזרה, נהיה פה תערובת של שיירי המנחה ביחד עם הקמיצה. זה לא נקרא שביטלת מה שעשית. זה מה שהוא אומר. וכלי שרת מקדשין אפילו שלא בזמנו. אפילו בלילה אם אתה עשית קמיצה, הכנסת את הקומץ בתוך כלי שרת, זה כבר יתקדש. לכן אתה לא יכול להחזיר את זה חזרה. שואלת הגמרא, מה? אז מה אם שמתי את זה בתוך הכלי שרת? זה בלילה! כן, ובלילה זה גם מקדש. מה פתאום? בוא תשמע ברייתא, מייטיבי. זה הכלל. כל דבר הקרב ביום, אם הכנסת אותו בכלי שרת ביום, יהיה קדוש ביום. כל דבר הקרב בלילה, אז אם תכניס אותו לתוך כלי שרת בלילה, יהיה קדוש בלילה. כל דבר הקרב בין ביום ובין בלילה, אז לא משנה אם אתה תכניס את זה לכלי שרת, אז זה יהיה קדוש קדושת הגוף בין כשתשים את זה ביום, בין כשתשים את זה בלילה. אבל מה? מנחה, הקומץ, קרב רק ביום. אז אם שמת את זה בתוך כלי שרת בלילה, זה לא יתקדש. הרי קטן אימיה, על כל פנים למדנו בברייתא, כל הקרב ביום, אז הוא קדוש אם שמו אותו בכלי שרת דווקא ביום. ביום אין, באמת חל עליו קדושה. אבל בלילה? לא יחול הקדושה על הקומץ. אז מה הבעיה? הכנסת את הקומץ לתוך כלי שרת, תוציא את הקומץ מהכלי שרת, תחזיר למנחה, חכה שיהיה בוקר ואז תעשה קמיצה מחדש. למה לשרוף את כל המנחה? תרצת את הגמרא, כן. אתה יודע, כשאתה מכניס קומץ לתוך כלי שרת, שלב הבא אתה מקטיר אותו לגבי המזבח. כי קידשת אותו קדושת הגוף שיכול כבר לקרב לגבי המזבח. אתה יודע, זה דווקא אם אתה שם אותו ביום, בזמן שאפשר להקריב את הקומץ. שמת אותו בלילה, זה לא מתקדש שתוכל להקריב אותו לגבי המזבח, אבל אתה יודע מה זה נקרא לשים קומץ בתוך כלי שרת? מתקדש אותו קדושת הגוף. אז אמנם להיקרב הוא לא יכול להתקרב, כי שמת אותו בתוך הכלי שרת בלילה, ובלילה זה לא זמן של ההקרבה, אבל את הקדושה הזאת שתהיה בה, קומץ שהייתה בכלי שרת, שהיא כבר הפכה להיות בקדושת הגוף, שאי אפשר להחזיר אותה חזרה לשערי המנחה שהיא הייתה בה בהתחלה, זה כבר, זה התקדש. זה כבר לא, זאת אומרת ככה, אולי נגדיר את זה ככה. הקומץ מתוך המנחה, שהכנסת בתוך כלי שרת אפילו בלילה, זה כבר לא אותה מנחה שנשארה במגשים לפני זה. היא זכתה להיות בתוך כלי שרת. כשהיא חוזרת אחרי זה לתוך המגש, היא לא חוזרת אותו דבר כמו שהייתה שם לפני כן. אפילו שאתה לא יכול להקריב אותה אחרי זה. כי זה לא יתקדש בכלי שרת ביום, אלא זה יתקדש בלילה. אבל זה כבר מספיק יתקדש כדי שזה כבר, זה לא יהיה כמו כל המנחה. זה כבר קצת יותר קדוש מכל המנחה. ולכן אם תחזיר את זה למנחה, זה לא יהיה אפשר לקמוץ עוד פעם. לא. כי זה תערובת של השיירי המנחה עם הקמיצה. זה לא שהחזרת אותו כאילו לקדמותו. זה משהו מתרץ. דילמה, אינו קדש להיקרב, אבל קדוש להיפסל. הוא נפסל. ברגע שקמצו בלילה, זה לא יעזור שאתה תחזיר את הקומץ לתוך המנחה, אלא הוא כבר נפסל. שואלת הגמרא, מטיב רבי זעירא? משנה אומרת, שאם הריח היה הולך, נדבר קודם על המקרה הרגיל. בתוך ההיכל היו שלושה כלי שרת. היה בצד צפון את השולחן, שעליו היו 12 לחמים. בצד דרום היה את המנורה, ובקדימה ככה באמצע היה את המזבח של הקטורת. ואנחנו נפנה ימינה לכיוון הצפון, לכיוון השולחן. כל שבת היו מניחים לחמים על גבי השולחן, מחדש. זה היה הזמן שמניחים את הלחם הפנים. עכשיו, אם אני שם לחם הפנים שלא בזמנו, לא בשבת, אלא ביום ראשון למשל, על זה מדברת המשנה. סידר את הלחם על השולחן בהיכל, ואת הבזיחין ביחד עם ה-12 לחמים ששמו על השולחן, גם שמו שתי כפות, שבתוך הכפות היה סממן שנקרא לבונה, זה היה נקרא בזיחי הלבונה. סדרת הבזיחים, לא ביום שבת כמו שצריך, אלא אחר השבת. ואם, אז עכשיו זהו, זה נפסל. והקטיר את הבזיחים בשבת שאחר כך, פסולה. למה? כי המנחה והלבונה לא עמדו על השולחן שבוע. נאמר, שמו את זה ביום ראשון, אז היה רק 6 ימים עד שבת. אז לכן זה פסול. כיצד יעשה כדי לתקן את התקלה הזאת? יניחנה כבר לשבת הבאה. ואז זה יהיה על השולחן קצת יותר משבוע. אפשר, ואחרי יותר משבוע, אז יהיה אפשר להקטיר את הבזיחי הלבונה ולאכול את הלחם הפנים. שהרי אפילו אם עמדה הלחם על השולחן ימים רבים, אין בכך כלום, זה לא נפסל. עכשיו, שואלת הגמרא, רגע. הרי השולחן זה כלי שרת, ברור. כשאני שם את הלחמים או את הלבונה, את הבזיחי הלבונה על השולחן, אחרי שבת, הרי זה לא הזמן אז לשים את הלחמים ואת הבזיחי הלבונה. צריך לשים את זה הרי בשבת, אז זה כלי שרת שלא בזמנם. האם הם מקדשים או לא מקדשים? פה נראה שהם כן מקדשים, אפילו להיקרב. כי הרי שמתי את הלחמים ביום ראשון, שמתי את הבזיחי הלבונה ביום ראשון, והשבת הקרובה אני אמנם לא אקריב את הבזיחי הלבונה, אבל שבת שאחר מכן אני כן יכול להקריב. למה? כי הכלי שרת קידשו את הלבונה, את הלחמים, לקרב, אפילו שלא בזמנם. שאת השאלה והמי, תקדוש ורק תיפסל, שהשולחן, שהוא כמו כלי שרת, יקדש את הלחם ויפסול אותו, והוא לא יקשר להיקרב. אומרת הגמרא, אתה צודק, מה אני אגיד לך? יש לנו פה מצד אחד ברייתא, שאומרת שכלי שככה, אם שמו למשל קומץ של מנחה בתוך כלי שרת בלילה, הוא מקדש אותו להיפסל. ככה למדנו בדברי הברייתא. מצד שני, יש לנו פה את המשנה שעכשיו קראנו, שאם שמים לחם הפנים על השולחן, אפילו ביום ראשון, אבל אפילו ששמו את הלחמים שלא בזמנם על גבי השולחן, מקדש אותו להיקרב ולא להיפסל. לכן אמר רב, אמן דקא מטיב שפירקא מוטיב, ואבוה דרבי אבין נמי מתניתא כאמר. זאת אומרת, הקושייה נכונה, והברייתא של רבי אביו של רבי אבין גם כן נכונה. אבל זה לא סותר. עכשיו, מה ההבדל בין הקומץ ששמים אותו בתוך כלי שרת בלילה, שאז הקומץ נפסל, לבין לחם הפנים ששמים אותם ביום ראשון, ואז הוא לא נפסל? התשובה היא, יש הבדל גדול. בשביל שהכלי שרת יקדש כדי לפסול, זה צריך להיות ששמת את הקודשים בכלי שרת בזמן. לא שזה מחוסר זמן. אז אמנם בזמן זה ביום ולא בלילה, אבל בלילה זה עדיין לא נקרא מחוסר זמן. לילה לפני היום זה לא נקרא מחוסר זמן. כסבר, לילה אין זה נחשב מחוסר זמן. כי אין פה יום שלם לפני, ואני אמור לקמוץ ולשים את הקמיצה של המנחה בתוך כלי שרת בבוקר, ושמתי את זה בלילה לפני. זה לא 24 שעות לפני כן. זה סך הכל כמה שעות לפני. אז זה לא נקרא ששמתי את זה בזמן שהוא מחוסר זמן, אז לכן הכלי שרת מקדש אותו. זאת אומרת, הכלי שרת קולט את הקומץ בתוך ה-24 שעות שלו. אפילו לילה לפני כן הוא כבר קולט אותו. אבל אם אתה שם בכלי שרת את לחם הפנים איזה כמה ימים טובים לפני הזמן, זה לא נקרא ששמת בכלי שרת. הכלי שרת כביכול לא קולט אותו בכלל, בשביל לפסול אותו. יום נחשב מחוסר זמן, להניח בתוך כלי שרת כמה ימים לפני שבת, זה לא נחשב שהנחת בכלי שרת, זה לא פוסל. זאת אומרת, אם אתה שם את הקומץ לילה, בלילה, לפני היום, ומחר, ביום, זה הזמן, אז הלילה לא נחשב שחסר זמן, זה נחשב בזמן. רק זה נפסל בגלל שזה עדיין, ששמת את זה בלילה, ובלילה אי אפשר להקריב. אבל כשאתה שמת לחם הפנים ביום ראשון, ושבת זה רק עוד 6 ימים, אז עדיין לא הגיע הזמן לשים בכלל את הלחם הפנים על גבי השולחן. זה מחוסר זמן. ועכשיו הכלי שרת לא קולט כביכול עדיין את הלחם הפנים, אז הוא לא פוסל אותו. שואלת הגמרא, אבל הרי הלחם מונח על השולחן גם בליל שבת. וזה לילה לפני שבת, זה כבר בתוך היום. אז שאז זה ייפסל, כמעט הביישים שתקדוש ותפסול, שיגיע ליל שבת, שזה רק לילה לפני היום, שאז אמורים לשים את הלחם הפנים על השולחן, אז הלחם הפנים שהניחו על השולחן, מכיוון שהניחו את זה בלילה, זה מונח בלילה, זה מתקדש מהכלי שרת וזה נפסל, כי זה עד לילה, זה עדיין לא הזמן. מתרץ את הגמרא, אמר אבינה, אתה יודע למה הלחם לא נפסל? כי מדובר שזה פשוט לא היה בלילה. שקדם וסילקו, מדובר ששמו את הלחם יום ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי, שישי, שישי לפני כניסת שבת לקחו את הלחם הפנים על גבי השולחן, ובשבת בבוקר הניחו את זה חזרה לשולחן. יוצא שבליל שבת הלחם לא היה על השולחן, לכן לא נפסל. תירוץ שני, מר זוטרה ואיתם הרבשי, שכן אומרים שרבשי אמר, בכל אופן מה התירוץ? אפילו תימה בשלו קדם וסילקו. אפילו אם נאמר שהלחם נשאר על השולחן גם בליל שבת. אבל כיוון שסדרו שלו כמצוותו, מכיוון ששמו את הלחם הפנים על השולחן ביום ראשון, ולא כמצוותו שצריך לשים את זה בשבת, וזה אפילו לא ליל שבת, בכלל לא ביום שאמורים לשים את הלחם, אז אם כן אין לזה שם של הנחה בכלל. נעשה כמו שסדרו הקוף, זה כמו שקוף, כמו בעל חי, ששם את לחם הפנים על גבי השולחן. זה לא נחשב שזה ודאי לא מקדש את הלחם, זה ודאי לא פוסל את הלחם. זה הנחה שלא מדעת, זה לא נחשב שזה מונח על השולחן, ואפילו אם נכנס ליל שבת והלחם היה על השולחן, הוא לא נפסל. אז למה? כי זה לא נחשב שמישהו הניח את הלחם בלילה, בליל שבת, שאז היה אמור להיקדש כדי להיפסל. אלא זה נחשב שלא הניחו את זה בכלל, זה לא נחשב הנחה. לעומת זאת, כשאני בא ושם קומץ בתוך כלי שרת, לילה לפני היום, אז הכלי שרת מקדש את הקומץ בשביל לפסול אותו. לכן, אדם שקומץ מנחה בלילה, שם את זה בתוך כלי שרת, אז המנחה הזאת נפסלת והיא הולכת לשריפה. ועד כאן דף חפטץ.